חברים יקרים, שלום. אנחנו היום בשיעור נדבר על אחת הדמויות המופלאות שחיו בינינו ונפטר לפני מספר ימים, הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק וקדוש לברכה. הסיבה שאנחנו מעבירים את השיעור הזה, גם כמובן מצד הספד של תלמיד חכם, במקרה הזה, ברוך השם, היו הספדים רבים ועוד יהיו מן הסתם הספדים רבים, אבל בגלל שאני חושב שההבנה העקרונית, תכף נדבר על זה, של הגודל של הדמות הזו, של הרב מרדכי שטרנברג, זה משהו שיכול לתת השראה לכולנו, לימוד לכולנו, לכל החיים, ואולי בעיקר בימים הללו, נפטר לפני חג החנוכה, זה גם קשור לכל העולם היהודי שנמצא מול התרבות היוונית. הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, אני זכיתי להיות מתלמידיו, רבים רבים היו תלמידיו. הוא היה פחות ידוע בציבור, אבל יש שנהגו לכנות אותו הרב של הרבנים. למעשה הייתי חושב שכל הרבנים בציבור הדתי-לאומי באופן זה או אחר, יצא להם ללמוד, אם לא ממנו, אז מתלמידיו. יש לי איזה חבר שעשה בשבוע הזה של השיבה, עשה איזשהו ניסיון, הוא לימד במדרשה, בנות 18, 19, ושאלת מי שמע לשם הרב מרדכי שטרנברג? אף אחת כמעט לא שמע. אבל אז הוא אמר, בואו נעשה עכשיו ניסיון. כל אחד פה תתקשר לרב או לרבנית שהם למדו ממנה באולפנה, באיזה מסגרת אחרת, ותשאלו. וככה עשו שם באמת טלפונים, והסתבר שכולן תלמידות של תלמידים של הרב מרדכי שטרנברג. זאת אומרת, יש כאן איזו השפעה שהיא אדירה בעם ישראל. למה, מה היה מיוחדות של הדמות הזו של הרב מרדכי? אז יש הרבה דברים. יש את המידות הנפלאות שלו. היה אדם מציל נפש, נאמר על זה עכשיו, עוד מסתם יכתבו על זה ספרים, אישיות טובת לב, לבבית באופן שלא נתפס. תכף נדבר מאיפה זה בא, אבל זה דבר אחד. דבר נוסף, היה לו כמובן הנהגה רוחנית מאוד מאוד ברורה, שסחפה חלק מבית מדרש גדול, שסוחף כיוון רוחני היום בתורת הגאולה, תורת הרב קוק. אבל היה נקודה אחת שלדעתי היא הפכה אותו לרב מרדכי, זה היה השם, רב מרדכי. וזה הלמדנות שלו בעיון, בגמרא בעיון. זה היה גודל שלו, היו מגיעים מאות תלמידי חכמים מכל הארץ לשבת וללמוד איתו סוגיות בעיון. והשיטה שלו בעיון, היא יצרה משהו שהוא לא רק ברמה הלמדנית, מי שלומד גמרא וכו', אלא יצא פה איזושהי תפיסת עולם רוחנית שהיא כאמור, אני חושב, המוקד של הדמות הזו, וממילא גם להשפעה שהיא הותירה בעולם. קראתי לשיעור הזה פח של שמן טהור, משהו כזה. פח של שמן איכותי. אני אסביר מה הכוונה. ללמוד, לימוד בכלל ולימוד תורה בפרט, זה היום הכלי המרכזי שאיתו בן אדם מתקדם בחיים, כן? בלימודי חול. כולנו יודעים שהדרך המרכזית כיום להתקדם זה לרכוש השכלה. אחרון ילד וילדה הם 12 שנים, מה שנקרא, יש להם השכלת בסיס, ואחרי זה, ככל שאדם לומד יותר, תארים וכו', אז הוא רוכש יותר ידע שמאפשר לו להיות במקצוע יותר בכיר, וההשכלה מביאה משכורת ומעמד חברתי. גם בלימוד תורה, למרות שיש הרבה צדדים בעבודת השם, זאת אומרת, יש בעבודת השם תפילה, יש בעבודת השם מצוות, יש כמובן שירים, אנחנו נמצא בחודש כסלב, אז הרבה גם מדברים על הדברים מהסוג הזה, אם זה חסידות ואם זה בכלל, זה נכון. אבל אם כל זה אומרת המשנה במסכת פאה, איך היא אומרת? נכון. תלמוד תורה כנגד כולם. בסדר. התורה היא עומדת בראש אם היינו חושבים שהדרך המרכזית להתפתח עבודת השם זה לנגן בגיטרה, אז היינו כל היום בבתי מדרש נגנים בגיטרה. הוא לא. בעיקר לומדים תורה, ויש רגעים מסוימים בסעודה שלישית, בתפילות, שאנחנו גם מתעלים בשירה. למה? למה לימוד זה הכלי המרכזי שאיתו אנחנו מתפתחים? אם נשאל אנשים בתרבות, נקרא לזה החילונית, בעולם, למה לומדים? יגידו לך פשוט, אנחנו בלימוד רוכשים ידע. בסדר? וידע זה כוח. שימו לב, על פי התפיסה הפשוטה, אין ללימוד ערך מצד עצמו, אלא הלימוד הוא נותן לי ידע שמאפשר לי לתפקד יותר טוב בעולם הזה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, מה המטרה שלי בחיים? המטרה שלי בחיים בעצם זה ליהנות מהחיים. בסדר? מה זה ליהנות מהחיים? זה לבלות במסיבה בערב, או לשבת במסעדה. זה מה המטרה שלי. אממה, בשביל שאני אוכל לבלות במסעדה, אני צריך כסף. ובשביל כסף אני צריך לעבוד. בשביל לעבוד אני צריך הכשרה מקצועית, ובשביל הכשרה מקצועית אני צריך ללמוד. זאת אומרת, כל המטרה היא בסופו של דבר לעולם הזה, להנאה שלי. הלימוד הוא אמצעי. עכשיו, יש כאלה שיגידו, לא, אני לא לומד רק בשביל שירוויח כסף, אני לומד בשביל הענאה אינטלקטואלית. בסדר, זה שאני עכשיו לומד דברים, זה מאתגר אותי וכו'. עכשיו, זה יפה, אבל קוראים לזה היום במשרד החינוך למידה משמעותית. כאילו, אני, יש לי איזו התפעמות רגשית כזו מהתוכן, אני לומד ומתלהם ממנו. אבל עדיין, שימו לב, המטרה היא צורכי העולם הזה. הסיפוק שלי, הסיפוק הגופני, הסיפוק הכלכלי, הסיפוק החווייתי, אבל זו המטרה. עכשיו, מכיוון שכך, אז אחד ועוד אחד שווה שתיים. זאת אומרת, אם כל מטרת הלימוד זה לרכוש ידע, אין לה לימוד דרך מצד עצמו. אם אני יכול לדלג על הלימוד, אתם מבינים? אם אני יכול לדלג על השלב של הלימוד, לקבל ידע או לרכוש את החוויה או את המקצועיות שלי בלי לשבת ללמוד. היה בה הרבה יותר כיף, הייתי מאוד שמח לעשות את זה. יש הרבה סרטי מדע בדיוני שככה זה עובד. אדם צריך עכשיו, לא יודע, הגיבור שם הוא צריך לרכוש איזה ידע, נגיד אומנות לחימה, בסדר, הוא צריך זה. מה הוא עושה? הוא מתחבר לכזה מחשב, אלקטרודות, מקבל את זה, הנה, הוא יודע. זה גם בתחומים אחרים. אני הייתי שמח מאוד אם הייתי מקבל את התואר בלי ללמוד. הייתי, תגידו, לא, אני רוצה לדעת את הדברים. בסדר, אז כמו שמעת, היו משתילים לי את הידע. אין לי ערך, הלימוד עצמו זה מתיש, זה משעמם, זה לא נותן לי את זה, נכון? זה ההבנה הפשוטה. מכיוון שכך, אתם מבינים, כל המערכת הנפשית כיום של אנשים שחיים בתרבות, נקרא לזה התרבות המערבית, התרבות החילונית היא, כמה שיותר לעשות את הלימוד קל. היינו שמחים בכלל לדלג על הלימוד, אבל גם שלומדים, בואו ננגיש אותו כמה שרק אפשר. בואו נעשה את הדברים כמה שיותר חווייתיים, צבעוניים, סרטים, מומחשים. כן, זה מתחיל מכיתה א', נכון, איך מלמדים ילדים כיתה א' ב'. יש לנו שיר, א' זה אוהל, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול, ד' זוהי דלת שפותחת את הכל, נכון? אנחנו כל דבר ממחישים כדי שהלימוד יהיה קל ונרכוש את הידע. התפיסה היהודית היא שונה, וזה מה שאני מנסה פה להסביר. התפיסה היהודית היא, המטרה שלנו בחיים זה לא העולם הזה. המטרה שלנו בחיים זה לא ליהנות מהחיים במשמעות של להרוויח כסף, וגם לא ליהנות מהחיים של איזה סיפוק אינטלקטואלי או איזה חוויה רגשית. המטרה שלנו בחיים זה להיות מוסריים יותר, טובים יותר וקדושים יותר. אתם מבינים? זה הסיבה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים לא כאמצעי, אלא הלימוד הופך אותנו לטובים יותר, משנה אותנו. ואז, אתם מבינים, כל הכיוון הוא אחר. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם מטרת הלימוד היא לא לרכוש ידע, מטרת הלימוד היא לא אמצעי לצורכי העולם הזה, אלא מטרת הלימוד היא לשנות אותנו, רק לימוד שיאתגר אותנו, רק לימוד שיבוא בצורה של עמל, של אקטיביות, הוא ייצור את השינוי. הוא יהפוך אותנו ליותר מוסרים, יותר קדושים, הוא זה שיגרום ללימוד, זה מה שיגרום לתורה להיות ספוגה בנו. אי אפשר לרכוש תורה, אי אפשר לרכוש שום דבר בעולם הזה, בלי עמל ומאמץ. זה צורת חשיבה שצריך להבין אותה בכל תחום בחיים. בסדר? העמדה הנפשית הפסיבית, העמדה הנפשית שאומרת, אני רוצה את העולם הזה ו... מכיוון שכך כל העמל זה קוראים לזה necessary evil, כאילו זה אירוע הכרחי, זה עמדה נפשית כמותית. הנה אנחנו נמצאים פה עכשיו לפני חג החנוכה. אתם יודעים? עולם האקדמיה למשל, אקדמיה זה מילה יוונית, שם חורשת אקדמוס, שהייתה שם ליד אתונה, שם פיתחו את כל הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, את כל הידע האנושי שיאפשר לנו לתפקד יותר טוב בעולם הזה. החשיבה היוונית, החשיבה האלילית, כן, יוונים מייצגת בעצם את התפיסה האלילית, היא חשיבה שנמצאת עד היום. זה חשיבה כמותית. מה שיש בחיים זה רק מה שניתן למשש, להריח, לשמוע ולטעום. אתם מבינים? זה מה שנקלט בחושים, זה הממשות. זה אפילו בא לידי ביטוי בתפיסה הפיזיקלית היוונית. לפי היוונים, העולם הזה בנוי מאטומים. אטומים ביוונית אטום זה לא תום חלוקה. בלתי ניתן לחלוקה. יש איזה גבול המציאות שהוא, זהו, מסגרת שאי אפשר לשבור אותה. הכל מקומט, בקוף ובחף. הכל ניתן להכניס לטבלאות, לנוסחאות, אפילו את אלוהים זה פסל שאנחנו ממשים אותו. זה, זה שורש החשיבה המערבית, כן? יוון היא אבי החשיבה המערבית של היום. יש פח אחד של שמן. הוא יספיק ליום אחד, זהו. אין, יש מגבלות למציאות. אני מעריך שוב את רק מה שמוגבל ומוחש, כן? זה ניכר, אתם מבינים, לא שאנשים היום משתחווים לפסל, אבל היום אדם ממוצע שגדל בעמדה התרבותית הזו, שהיא עמדה תת-הכרתית, על-הכרתית, זה מה שאני מעריך בחיים, זה הממשות. למשל, אנחנו, מישהו פוגש אותנו ברחוב ושואל אותנו, מה שלומנו? מה שלומך הבוקר? מה אתה תגיד? שלומי טוב או לא טוב? שאתה אומר טוב או לא טוב, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון מהצד הגופני. שלומי טוב, כבר אני בריא, הגוף שלי לא כואב. שלומי לא טוב, אני עכשיו חולה. לפעמים אתה יותר רציני, אתה מתייחס למצב רוח הפסיכולוגי שלך. שמע, שלומי טוב, כי הולך לי עכשיו הכל טוב בחיים, ויש לי מצב רוח טוב. לא מצאנו בן אדם ששואלים אותו, מה שלומך הבוקר? והוא מסתכל עליך ואומר, לא טוב, לא טוב. אני מרגיש שהנשמה שלי לא באה לידי ביטוי הבוקר. בסדר? מי שידבר ככה, אנחנו נגיד לו, כאילו, השתבשה לך דעתך. כי מבחינתנו, מה זה המציאות הממשית? מה שניתן שוב למשש? זה התפיסה הנית הכמותית. אנחנו לומדים בשביל ידע, בשביל משהו שניתן לתת אותו ב... זה בא לידי ביטוי, למשל, בשולחן שבת. זו דוגמה שאני תמיד אוהב לציין. נגיד שולחן שבת. משפחה דתית, כן? שולחן שבת, נכון? כל המשפחה מתכנס, ילדים, ילדות, שמה, לא ראינו אחד כל השבוע, מריצים צחוקים, סיפור. על מה מדברים בשולחן שבת? מה אנחנו נהנים לדבר? מה מעסיק אותנו? מדברים. פוליטיקה, עסקים, מונדיאל. עכשיו יש משחקים וזה, מי מנצר. ואז בשביל תראו, יש כזה רגע שמישהו במשפחה אומר, צריך להגיד דבר תורה. אז אתם רואים כולם, כאילו יש פתאום כזה ירידת מתח בשולחן, כולם, צריך לדבר תורה. אחד אומר, שמה, אולי לא, אבל שמה, לא, אין, כתוב במשנה ששלושה שאכלו השולחן אחד וכאילו אכלו מזבחי מתים, אז טוב, לא רוצים לאכול מזבחי מתים, תגיד דבר תורה. מי יגיד דבר תורה? יש איזה בחור ישיבה, לומד אולי במכון מאיר או איזה בת במדרשה, תגידו אתם דבר תורה. אין לנו, מה אין לכם? מה אתם עושים כל השבוע במכון? אתם לא מכינים דברי תורה פרשת שבוע? טוב. אתה מתחיל להגיד, ואז אתה מתחיל להגיד דבר תורה, ותסתכל על המבט של כולם. כולם מסתכל לך במבט כזה ש... מתי הוא יסיים? הבעיה שאתה לפעמים לא קורא את הסיטואציה, ואז אתה חושב שבאמת מקשיבים לך, ואז אתה מתחיל לדבר ולהתלהב, שמה זה הפרשן וגם רמב"ן על התורה, וזה מזכיר לי שהוא נפלא ששמעתי במכון. ואז אתה רואה כולם, עד שאתה אומר את המילים הגואלות, ונזכה במהרה בימינו בבניין בית המקדש, אמן, כולם. וואי, זה היה ארוך. חוץ מאמא שלך, שהיא נחמדה, אז היא אומרת לך, דווקא דיברת מאוד יפה, אבל כולם מסביב. ואז, מה עושים כולם? חוזרים לדבר שוב על הדברים שמעניינים. כסף, פוליטיקה, זה מעניין, אתם מבינים? שוב, העולם המוחשי הוא העולם המרכזי. העולם הרוחני זה נתפס משהו מאוד מעופל. עכשיו עולבתי עוד זה, עוד זה סיפור מצחיק. היה לי פעם, יש בישיבות, יש דבר כזה שבשנה א', באמת סביב חנוכה, יש מושג שנקרא אספת הורים. כאילו מגיעים, ערב הורים, מגיעים ההורים של שנה א', להכיר את הישיבה וזה. אז באחד השנים, זוכר, הגיעה לאמא, אומרת לי באספת הורים הזו, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה הרב של הבן שלי? אמרתי, כן, אני מלמד אותו. אמרתי לי, שמע, אני חייבת להתייעץ איתך, יש לי משהו שמאוד מדאיג אותי איתך. אמרתי, מה מדאיג? אמרתי, תקשיב, הילד שלי, כן, ספור אמיתי, הילד שלי, מאז שהוא נכנס לישיבה, תשמע, אני רואה אותו מטפל שלוש פעמים ביום, הוא לומד תורה בזמן הפנוי, כאילו, במקום לשחק עם החברים שלו, הוא יושב וקורא ספרים וזה. אמרתי לי, זה מאוד מדאיג אותי. אמרתי לה, לא הבנתי, כאילו הייתה נראית כזו, מה שנקרא מסורתי, לא הבנתי, אז לא הבנתי על מה שואלת, אמרתי לה, מה זאת אומרת, אני גם, את יודעת, אני גם מנסה להתפעל שלוש פעמים ביום, ואני גם מנסה ללמוד תורה בזמן הפנוי, אז היא בלי למצמץ, היא אמרה לי את זה כזה בספונטניות, היא אמרה לי, אמרת לי, כן, לך משלמים כסף על זה, אמרת לי, אבל הוא באמת מתכוון לזה, היא לא אשכרה, היא כזה היה ראש שלה, אבל בסדר, כולנו יודעים, כאילו מה היא אומרת לי, אמרתי, כולנו יודעים שהרוחניות זה שטויות, אבל בסדר, אתה מקבל זה כסף, הבנתי, יש לך איזה מזכורת אינטרס, אבל הוא, מה, יש באמת דבר כזה שאדם מאמין שהלימוד תורה זה הגישה, גישה כמותית לחיים, גישה אלילית לחיים, התפיסה היהודית היא לא, אתם מבינים? התפיסה היהודית היא שיש לא כמות, אלא איכות. איכות זה פונקציה רוחנית, ואין אם כמות זה פונקציה חומרית. גם מבחינה פיזיקלית, אגב, היום אנחנו יודעים, האטומים זה לא סוף החומר, נכון? את האטומים אפשר לחלק הלאה, לאלקטרונים, נוטרונים, זאת אומרת, למעשה יש אין סוף שעומד בבסיס כל החומר. זה תפיסת עולם פילוסופית שיש לה השלכה קיומית. יש בכל סוף, יש אין סוף. בכל שערה יש לך פצצות אטום. בסדר? זה הנקודה, אתה צריך להבין את זה. פח אחד של שמן, הוא יספיק לשמונה ימים. אתה מבין, המספר שמונה זה מספר שהוא מעל הטבע, כן? שבעה ימים, אז שבע זה הטבע, מעגל השבוע, אז שמונה ימים. יש אינסופיות בתוך המציאות. כמו שאמרנו, העולם הוא... מדליקים שמן, איך מדליקים שמן? לוקחים זית, כן? מדליקים מהנורה, לוקחים זית, שזה יסוד מוצק, יסוד חומרי, סוחטים אותו, יוצא שמן, שזה יסוד אנרגטי, שממנו מבירים אש, נכון? אש היא בנויה על, על, על משהו חומרי, על פחם, על שמן, על, על עצים. אבל נוצר מזה איזושהי אנרגיה שהיא כבר על גבול עולם הרוח. נר השם, נשמת אדם. מבינים? הנר זה החיבור בין העולם החומרי לעולם הרוחני. הלא כה דברי כאש נאום השם. התורה היא אש. אתם מבינים? היא אש. יש ספר של הרמח"ל, שנקרא עץ חיים, ששם הוא מדבר על זה. זאת אומרת, שדברי תורה אומר, זה כמו גחלים כזה, שאתה נושף בהם, והם ככה מתלהטות, ככה אומר אדם, שאומר דברי תורה, הוא בעצם משנה את העולם שלו, מעולם כמותי לעולם איכותי. ואם זה הרעיון של לימוד, אני חוזר פה להתחלה. למה אנחנו לומדים? הסיבה של לימוד תורה, זה הדבר המרכזי ביותר שמפתח את האישיות, כי זה מה שהופך אותך ממציאות חומרית למציאות רוחנית. זה משנה את האישיות שלך, ולכן הלימוד צריך להיות לימוד תורה. מה הכוונה? בואו נסביר לכם את זה על דרך השלילה, מה זה לימוד, ומזה תבינו גם מה הרב מרדכי שטרנברג, ובכלל כל לימוד התורה בעם ישראל, למה הם עומדים כל כך במרכז. לפני כמה עשרות שנים קראתי משהו מעניין, שניסו לעשות מחקר, עשו מחקר, ניסוי, במשרד החינוך האיטלקי, בסדר? מעניין שזה דווקא שם, האם ניתן ללמד ילדים באמצעות היפנוזה? מה הכוונה? הביאו ילדים לבית ספר, שמו להם אוזניות על האוזניים, שמו איזה סוג של מסך, מה שהיה זה הטכנולוגיה, עם איזה מאפנט, שירדים את הילדים, מזה כנראה התחיל המסורת שבזמן שיעורים אנשים נרדמים כזה וזה, ואז בזמן שהם ישנו, שידרו להם, יקרו להם טקסטים באוזניות. אחרי זה יראו אותם, והפלא ופלא, הם זכו מילה במילה את הטקסט של לימדו אותם. מדהים, תראו איזה יופי. מהיום לא צריך ללמוד, אפשר ללכת לישון. יש לך מבחן פסיכומטרי, יש לך מבחן בגרות, פשוט תקלוט את החומר ותפסה. חלום של כולנו. לא המשיכו עם השיטה הזו. למה? שתי סיבות. סיבה אחת, כמו שכולכם מבינים, הזיכרון היה מאוד קצר טווח. זאת אומרת, הם זכו למשך כמה שעות, אחרי זה הם שכחו. אבל היה סיבה יותר עמוקה. גם בשעות שהם כן זכו את הטקסט, הם ידעו לדקלם, הם ידעו לענות על שאלות ששואלים אותם על החומר. שאלו אותם, מה נאמר ביחס לנושא הזה וזה. אבל כאשר שאלו אותם שאלה בסגנון הזה, לפי מה שלמדתם בחומר הזה, לפי הטקסט שיקראו לכם, במקרה A, מה תהיה התשובה במקרה B? זה... הם כבר לא, הם לא קלטו. כי הם לא קנו את החומר. הם לא הבינו. זה המושג בתורה. מה זה בינה? מה ההגדרה של להבין? להבין דבר מדבר. אתם מבינים? זה נקרא שהאדם למד. זה נקרא שהוא משתנה. שהוא עובר שינוי, ועכשיו הוא קלט את העיקרון. שוב, זה, על ידי זה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים טקסטים. אבל אתה לומד את הטקסט, אתה מנתח אותו, אתה משתנה, ואתה מדליק את האש. אתה כבר הופך להיות מחומרי לרוחני, מכמותי, מידע לאיכותי. בהערת סוגריים, כאן תבינו גם למה נשים בעם ישראל פחות לומדות גמרא. כי אומרים חז"ל, בינה יתרה ניתנה לאישה יותר מבאיש. יש איזה משהו באופי הגברי שהוא זקוק להרבה לימוד טקסטואלי בשביל לפתח את הכישרון הזה של להבין את העיקרון, לראות את המבט הכולל. אישה צריכה את זה פחות. יש לה את זה יותר אינטואיטיבי. יותר כזה קליטה של כללים מאשר פרטים. כן, חז"ל אומרים, מכרת אישה באורחים יותר מבאיש. אלו גבר הוא אוסף פרט לפרט עד שהוא מגבש דעה על האורח הזה, על מה הוא חושב עליו. האישה קולטת אותו. זה כמובן, זה לא פרסונלי, זה ברמה העקרונית. הבינה, אתם מבינים, זה עיקר הלימוד. זה בכל תחום בחיים, אתם צריכים להבין, מה שאני אומר פה עכשיו, העמדה הנפשית האיכותית ולא הכמותית, זה לא רק ביחס ללימוד, זה בכל דבר. האקטיביות והנמרצות, זה מה שמשנה את האדם. אני אקח לכם תחום אחר. למשל, כושר גופני. בסדר? כושר גופני. אדם רוצה לעשות כושר. גם, שינוי ולשנות את הגוף שלו. היה לי פעם איזה סטארט-אפ מעניין. בואו נעשה אופני כושר, עם מנוע חשמלי, בסדר? אנחנו על האופניים נהיה, נחבר את הרגליים לפדלים באיזה, כן, באיזה קשרים, באיזה רצועות, ואז נלחץ על הכפתור שיפעיל את המנוע, המנוע יזיז את הפדלים, הפדלים יזיזו את הרגליים, והנה אנחנו יושבים לנו בפסיביות ושורפים קלוריות. מה אתם אומרים על זה? אה? יש אגב דברים כאלה, הייתי באיזה חדר כושר פעם, משהו הראה לי איזה מכשיר כזה שאתה עומד עליו ורועד, ואז המאמין כושר אומר, אתה שורף קלוריות. זה שטויות. לא, נכון, בדקתי את זה עם אנשי רפואה וזהו, לא. אני לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, זה לא התחום שלי, אבל הרעיון הוא שבשביל לסוף קלוריות צריך שהשריר יתפרק. בשביל שהשריר יתפרק, אתה חייב לעשות מאמץ גופני מתוך בחירה חופשית, זאת אומרת, מתוך מאמץ שלך, מתוך אקטיביות. אי אפשר לרכוש כושר בצורה פסיבית. אי אפשר שום דבר בחיים להשתנות בצורה פסיבית. למשל, אדם רוצה לעשות דיאטה. יש כאלה אומרים, תקשיב, למה לעשות דיאטה? דיאטה, שוב, זה דחיית סיפוקים, זה מאמץ, זה להתגבר, זה להשתנות. לא רוצה. אני לא רוצה, אני רוצה להישאר פסיבי. אז אומרים, בואו נעשה קיצור קבע. טוב, עכשיו, יש לזה לפעמים מקום, למקרים מסוימים, שזה נכון, זה עוזר, כי עכשיו שאתה אוכל, אז יש לך פחות תיאבון, אבל גם פה, שיהיה ברור, אתם מבינים, אם בן אדם אומר, אוקיי, יש עכשיו קיצור קבע, אין, לא צריך יותר דחיית סיפוקים. אני עכשיו אוכל מה שבא לי וזה. אז נכון שבהתחלה זה יהיה איזה התנגדות לגוף לדברים, אבל אם בן אדם יתמיד בלאכול דברים בלי בקרה, דברים סוכר, מתוקים וזה, לאט לאט עקבה תתרחב שוב, בתהליך של שנים. אי אפשר להימלט מהתגברות. אי אפשר להימלט מתחיית סיפוקים. אני אומר, שאנחנו הולכים באדמה, איך אנחנו הולכים על הרצפה? כל פעם שאנחנו צועדים, הרצפה נותנת לנו קונטרה. בשביל להתקדם, אדם חייב את העמדה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה כל הרעיון של לימוד תורה. אתם מבינים? לימוד תורה זה ללמוד, להבין, זה מה שלמשל לימוד גמרא. אתם מבינים? למה אנחנו לומדים גמרא? למה אנחנו לא לומדים? אם המטרה היא שוב ידע, לדעת מה עושים וזה, בוא, יש לך ידע בהלכה, תפתח קיצור שולחן ערוך, או תשלח שוב תסמס, מה הנקודה? למה אתה צריך לשבת וללמוד גמרא? מה זה גמרא? גמרא זה שיא הפיתוח של העמדה הנפשית הזו, של המעבר להיות אדם איכותי. איך הפח אחד של שמן יגיע לשמונה ימים? איך? שוב, אתה לומד גמרא. למשל, לומד, אומרת, הגמרא, מקרה כזה, ליסטים שפתחו את הדיר, שפתחו, כן, גנבים שהגיעו לאיזה דיר של עיזים, ופתחו את השער, אומרת המשנה, הרי הם חייבים בנזק. זאת אומרת, אם העיזים האלה הלכו ואכלו עכשיו בכל מיני שדות, אז חוץ מזה שכמובן הליסטים ישלמו על הגניבה שלהם, הם גם צריכים לשלם על הנזקים שהעיזים האלה עשו. נכון? הגמרא, פשוט, משנה. מה שואלת על זה מיד הגמרא? מה השאלה? פשיטה. פשיטה זה פשוט. כאילו, למה המשנה מספרת לנו את זה? ברור, הגנבים, הם פתו בגללם קרה כל הנזק הזה, ברור שהם ישלמו. עונה הגמרא, לא צריכה דקים לי באפי. זאת אומרת, למה אנחנו מחדשים את זה? כי מדובר כאן במקרה שהגנבים לא ממש לקחו את העיזים והביאו אותם לשדות הזרים, אלא הם רק עמדו, כאילו, עמדו בפנים שלהם. כאילו, הם בעצם יצרו סוג של חומה אנושית, ובגלל שהם פתחו את השאר, העיזים כאילו הם הסלילו אותם לכיוון השדות של האחרים. ואז היה לך ואמינה, היה לך מחשבה שאולי, תשמע, אני לא אחראי על זה, כי נזק זה רק בידיים. מחדש לך הגמרא, לא, לא, הם חייבים גם בזה. שימו לב, מה למדנו פה עכשיו? קוראים לזה סברה. ואין עם זה כל העיקרון של הגמרא. סתם ידע כמותי שהם חייבים וזה, שוב, זה צריך מחשב, זה סברה, תבין את העיקרון. למדת פה עיקרון חשוב לכל החיים, שישנה אותך. אתה אחראי בנזקים גם בצורה פסיבית, אתה מבין? לא רק אם אתה עושה דברים אקטיביים, גם בתחומים אחרים בחיים. אתה עכשיו עושה איזה משהו ואתה אומר, שמע, אני רק עמדתי פה וזה. לא, אדם מועד לעולם, היית צריך לדעת שאם אתה עומד פה וזה ייווצר מצב כזה, אתה אחראי גם על זה. הנה, יש פה לימוד עקרוני. זה משנה אותך. שאתה לומד שבת, מסכת שבת, שוב, אתה יכול ללמוד הלכות שבת, אסור להדליק אור בשבת. הלכה, היום אמרנו, שוט אס-אמס, הלכה. אתה לומד בגמרא, למה? כבר שם מסבירים לך, כי יש שתי שיטות. שיטה אחת, שאתה מביר אש, בזה שאתה מצית, אז כאילו הניצוץ חשמלי זה סוג של אש. דעה שנייה, שזה סוגר מעגל חשמלי, זה מדין בונה. בסדר, כל מיני הגדרות הלכתיות, למה זה עשו. כלומר, אתה עכשיו כבר מבין, לא רק כמו רובוט, לא עד לקרוא משמעת, אתה כבר מבין שבזה שאתה עושה את הפעולה הזו, אתה בעצם יוצר מלאכה, או מבעיר, או בונה. ומה הבעיה ליצור? עכשיו אתה לומד העמקה עוד יותר גדולה. כל הרעיון של שבת זה שלמות. מעין עולם הבא. איזה יום בשבוע שהוא מבטא את המציאות העתידית שהכל מושלם. כל מלאכתך עשויה. ולכן אתה לא עושה למתת מלאכות 39 סוגי יצירה אנושית שהם, שאתה עושה אותם, אתה בעצם מתנגד למהות של השבת. מר עכשיו, שאתה עומד שוב מול המתג בשבת, אתה לא רק, כמו שאמרנו, עושה או לא עושה כי כמו איזה רובוט שנתנו לו רע, כמו מחשב. אלא אתה עכשיו התחברת לעניין השבת. השבת הופכת להיות חלק ממך. תורה דילי, כך אומרת הגמרא. התורה הופכת להיות שלך. זה הרעיון של לימוד תורה. אם היה פעם, בעולם הישיבות, היה תופעה מעניינת, בכל ישיבה שמכבדת עצמה, היה תפקיד שהיה יושב בבית מדרש, שזה אברך מבוגר, שהתפקיד שלו היה נקרא מיישיב. מיישיב או נושא ונותן. כאילו, שמה התפקיד שלו היה? שכל פעם שהיית מחפש מקור, היית מחפש איפה כתוב בגמרא את זה, היית הולך אליו. זה היה מישהו כזה עם זיכרון מדהים, שהיה זוכר דברים. היה גם שיטה אחרת, אנחנו נצחי שהייתי בישיבה, אז שחיפשנו מקורות, לפני 30 שנה, אז היינו תולים פתק על לוח המודעות, ורושמים כל מי שיש לו מקורות בנושא, לא יודע, לימוד תורה בלכתך בדרך, שיכתוב. ואז כל אחד רשם שם וסף מקורות. היום לא עושים את זה כבר. מי שיב היום הוא לא, אין לו תפקיד לתת מקורות לאנשים. למה? למה? נכון? כולם פה. בגוגל, או פרויקט השוט, אתה יכול להביא את המקורות. ואם לדעת ידע אינפורמטיבי מקורות, זה מחשב, זה חמור נושא ספרים. כל הרעיון זה שתבין את העיקרון, שתשתנה. שוב, זה הפוך מה שמקובל היום. היום למשל, הרבה פעמים עושים מבחנים אמריקאים, יש כזה מושג, משרד החינוך. מה זה מבחן אמריקאי? סוף, מבחן אמריקאי זה לא להבין דברים, אלא פשוט לשלול את התשובות הפחות טובות. כן, א' לא יכול להיות, 2 אולי, ג' גם אולי, ד' זה ב' וא' וג' נכונות, אז כנראה זה ב'. ואין, זה כזה משחק. למה עושים את זה? כי שוב, זה קל יותר לבדוק את זה. מה עושים? אפשר לבדוק את זה במחשב. ברגע ששואלים תלמידים שאלה פתוחה, עולים כזה דבר. לפי מה שלמדתם במקרה הזה והזה, שוב, מה תהיה התשובה במקרה הזה והזה, אז בדרך כלל מסתכלים בבת כזה, אבל זה לא בחומר, או זה ירד במיקוד. או היה שנת קורונה, לא הספקנו. אולם זה בדיוק הנקודה. לימוד תורה, לימוד גמרא, בא לבנות את הסברה. תבינו את הדברים. זה מראה שקניתם את העניין. זה מגיל קטן, צריך לחנך. למשחקי חשיבה, פחות מסכים, זה כמובן קשור לזה, כן? שאני אמצא מסך, אז הוא פסיבי. צריך להבין דברים. זה קשור אפילו לתינוק. שרוצים ללמד תינוק לסחול, אתם מבינים מה עושים? שמים לו חפץ כמה סנטימטר רחוק ממנו. כדי שיתאמץ, יתגבר, זה מה שהופך את האדם לאישיות אקטיבית, נמרצת. זה הסברה, זה לימוד תורה. בהערת סוגריים, ככה גם תזכרו יותר טוב את החומר. תמיד אנשים שואלים, איך נזכור את החומר? עוד פעם, אתה רוצה לשנן ספר טלפונים, אתה לא תזכור בחיים. ככל שתבין יותר את החומר, אתה גם תזכור אותו יותר. הרב מורדכי, צריך פעם שאלתי אותו, הוא הלמד אותנו גמרא, אז היה איזה מישהו שהציע לעשות איזו שיטה כזו, ש-90% מהזמן עושים חזרות וזה, וזה נראה קוסם כזה, וואו, אתה תדע את כל התורה בעל פה והכל. אז שאלתי את הרב מורדכי, הוא אמר לי, לא, אל תעשה את זה. הוא אמר לי, אבל לעיקר הלימוד זה הקניין תורה, להבין את הדברים. אמרתי, אבל אני לא זוכר. הוא אומר, נראה רע שאתה לא זוכר. זאת אומרת, ברור לעשות פה ושם חזרות, יש דבר כזה, אבל העיקר העניין זה הלימוד, והוא אומר, עוד 20 שנה אתה תראה, גם אם לא תזכור לפרטים את הסוגיה, אבל את העקרונות הרוחניים, אתה תבין. וזה היה, שוב, אני עכשיו אחרי כל הקדמה הזו, זה היה הרב מרדכי שטרנברג. תבין. הרב מרדכי שטרנברג היה מלך הסברות. אמרנו, מה זה גמרא? גמרא זה להבין את הסברה, להבין את העיקרון שעכשיו הבנו, למדנו פה סוגיה, למדנו כל מיני נתונים, ידיעות, הבא אומר ככה, הרב אומר ככה, הרש אומר ככה, אומר ככה, ועכשיו אתה מביא איזה עיקרון שמסביר לך מה בעצם המחלוקת פה, על איזה עיקרון מופשט, רוחני, איכותי, הם בעצם מתמודדים פה. האם, הדוגמה שבאתי קודם, האם יש דעות בתוספות רשי שהגנבים כן חייבים, לא חייבים, האם שוב, הסברה היא שעד מתי האחריות של האדם היא צריכה להיות, האם רק באופן פסיבי, באופן אקטיבי. הגאונות של הרב מרדכי הייתה שהוא הביא את הסברה לא רק בסוגיה נקודתית, אלא בכל השס. הוא נתן סברה גאונית, זה עיקרון, שאז הסתבר, כך הוא יראה, שזה לא רק פה, אלא גם בסוגיה הזו, והזו, 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 והזו. זה שיא היצירה התורנית. אתם מבינים? זה הכי שינוי. אדם קולט את העיקרון הכללי של כל התורה כולה. הופך את עצמו לאש, למחובר עם התורה. זה הסיבה שאנחנו לומדים תורה ועמלים בתורה. שוב, אמרתי פה גמרא, אבל זה גם שלומדים אמונה זה ככה. גם שלומדים הלכה. איך לומדים הלכה? אם לומדים כאילו רק את השורה התחתונה או מבינים את העיקרון, יש לכל תחום תורני את זה שלו. גם שעובדים על המידות, עבודת המוסר, האם שוב מתנגדים רק בבעיה הזו או אחרת, או שמפתחים פה איזו פרספקטיבה כללית על כל הדברים. ושימו לב, זה דבר מדהים, כי למה אנשים לא אוהבים את זה? כי זה קשה, זה מתיש. אתם יודעים, ללמוד, אני אומר, מה? אומר שהוא, מה? למה אני צריך שתלמוד כל היום? גמרא זה משעמם. אפילו בשביל העולם הרוחני שלי, אני הולך להופעה, כזה שירים וריקודים, ואני מרגיש בהרבה יותר חוויה רגשית מאשר כל השלוש שעות שישבתי בסדר. תשובה. זה נכון. עכשיו אתה מרגיש יותר את החוויה הרגשית הזו מה... אבל אתה תראה שאחרי 10 דקות אחרי שתצא מההופעה, אתה לא מרגיש יותר כלום. זה שינה אותך קצת, זה גם איזה משהו, נותן איזה פולס, אבל... שבת תלמד סוגיה, נכון, לטווח קצר זה משהו שהוא אתה כביכול עוסק פה משהו אינטלקטואלי, אבל זה נספג באישיות שלך וישאר בטווח ארוך. איכות היא פחות נוצצת מהכמות, היא פנימית. איכות זה משהו פנימי, כמות זה משהו חיצוני. אבל היא זו שהיא נצחית, שהיא נשארת לאורך זמן. בכל תחום בחיים. אז אפשר לגלוש פה את הנושא הזה, אמרתכם, זה לא רק לימוד תורה, זה הכל. האם בן אדם, האישיות שלו, אישיות רהבתנית, יחצנית, או אישיות פנימית. זה הרב מרדכי שטרנברג. הרב מרדכי שטרנברג, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא הידוע, יחסית, בציבור הרחב. שוב, אמרתכם, הרייטינג הוא לא מהאיכות, מהסברות. הרייטינג זה מהשירים, מהנוצץ, מהסרטים, מהפוזה. אבל הוא בנה עולם שלם של ישיבות. מאות תלמידי חכמים, שיש להם אלפי תלמידים, שלהם יש עוד תלמידים, משהו שהולך ומכה גלים לנצח. גם עם ישראל ככה עובד בעולם. אתה מבין? לא מרובכם חשק בכם משהו, כי אתם המעט מכל העמים. איכות שהולכת ומשפיעה. זה דבר חשוב. דמי, כשאנחנו פותחים היום איזה אינטרנט, פותחים מהדורת חדשות, זה נראה כאילו אין סיכוי. כאילו, מה, יש פה מיליארדי אנשים בעולם, אין סוף סרטים, זה מה, רייטינג, מה אנחנו פה, כמה יושבים פה, כמה אנחנו יושבים פה עכשיו באולם? 30 איש, זה, יש עוד כמה ישיבות, זה, בסדר, כמה אלפי אנשים, מעגלים יותר רחבים, אבל זהו. תשובה נכון. כמותי תמיד יהיה לסרט יותר רייטינג. תמיד ל... זמרת יהיה יותר לייקים מאשר שיעור תורה. ביוטיוב, כן, השיעור הזה יהיה ביוטיוב. מבטיח לכם שכמה שיהיו פה, לא יהיה פה מיליון לייקים. אבל לטווח ארוך, זה מה שבונה את העולם. עוד 100 שנים, אתם מבינים? לא יודע כמה הזכירו שמות של זמרים או שחקנים. אבל עוד 100 שנים, השם הרב מרדכי שטרנברג יחיה בליבות של תלמידים ותלמידי תלמידה. אני רוצה לסיום לקרוא לכם כמה שורות מספר חובות הלבבות בשער הפרישות. יש שם שהוא מתאר פה את החסיד, את הפרוש, כאילו את האדם הצדיק. כמה שורות שאני קראתי אותה, אמרתי, זה בדיוק הרב מרדכי שטרנברג. תראו, הוא כותב כך. החסיד אבלו בליבו וצהלתו על פניו. תמיד, יש פה עוד נקודה, שאמרתכם. המידות של הרב מרדכי, המידות שהוא היה אדם, קודם שלו, זה עכשיו הסיפורים שרצים, היה אדם סוג של מלאך. ממה זה מגיע? שוב, אדם שאין לו איכות, אין לו מבט כללי, הוא באופן טבעי הופך להיות אדם שמתעסק בפרטים, בקטנים, כן? בעוד ידע ועוד ידע, עוד נתונים, באינפוטים, אין לו את העיקרון. באופן בלתי נמנע הוא גם הופך להיות אדם קטנוני. מישהו עכשיו מעצבן אותי, זהו, עכשיו אני רואה פה רק עכשיו את הבעיה הזו, ואני עכשיו משתולל. היכולת לראות פרספקטיבה, זה גם מה שמאפשר לאדם להיות אציל נפש, עם מידות טובות, סבלנות אינסופית, שחוזר עמוד אחד, הקשבה לכל אחד, ויותר מזה, גם ספיגה של קשיים, אבלו בליבו וצלעתו על פניו, החסיד, גם שיש לו אבלות בלב, שיש לו קשיים, המרדכי היה לו קשיים מאוד לא פשוטים. היה לו בן ש... עם קשיים מאוד שהיה צריך לגדל אותו כל החיים. זה אדם, זה לא נתפס. אדם שהוא גדול הדור מצד אחד, ומצד שני שעות על שעות משקיע במי שצריך עזרה, וכל מי שהיה צריך יושב איתו שעות. צהלתו על פניו. תמיד עם שמחה, כדי שאחרים לא ירגישו שיש קושי. זה דבר שהיום מאוד, אנשים שוב שהם קטנוניים, זה לא ככה. עכשיו קשה להם, עכשיו כועס להם, אז הם משפריצים את זה לכל כיוון. צריך לדעת, כל אדם יש לו את התיק שלו בחיים. גם לרבנים שלכם. יש לכל אחד פה את ה... אתם לא יודעים מה ההודעה שהוא קיבל לפני השיעור. הרב מרדכי שטיינברג היה מגיע לשיעורים שוב, ומאוד תמידי חכמים, וזה שהוא מגיע אחרי לילה בשערי צדק, בעזרה. אבל הוא תמיד רואה את המבט במת הרחב. תירוך ממשיך חובת הלבות. החסיד אבלו בליבו וצהלתו על פניו. ליבו רחב ונפשו שפלה. הוא מיושב, תם יציב, לא מעורר. מסעו קל ועזרתו רבה. הוא כאילו לא נוטפל על מסע אחרים, אלא הוא עוזר הרבה לאחרים. רך מחמאה ומתוק מדבש. תלונתו מועטה, חברתו שמחה. כל נפש בעיניו יקרה מנפשו, אוהב אלוקים ורודף רצונו. זה תלמידי החכמים בעם ישראל, אתם מבינים? כל פעם, שוב, שאתם שומעים חדשות, אין אמרש, צעקות, אנשים מתלהמים, כוחנים, שנראה שהנה הם שולטים בעולם והם מדברים וזה, תזכרו את זה. פח איכותי של שמן, איכות ולא כמות. עם ישראל מנצח את יוון. התורה מנצחת את הכל, מלשון נצח. בעזרת השם, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, לעזרת כל עם ישראל. נעצור כאן.